אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום וברכה. בשיעור הקודם התחלנו לקרוא את תיאור בניין בית המקדש בידי שלמה, כפי שהוא מתואר בספר מלכים בפרק פרקים ה' עד ת'. והגענו לפסוק י' שבפרק ו', המתאר את קודש הקודשים, הקצה המערבי של המקדש. ודביר בתוך הבית מפנימה ההכין, לתיתן שם את ארון ברית אדוני. כזכור, המונח דביר מתייחס הן לקודש הקודשים עצמו, והן לקיר שמפריד בין קודש הקודשים להיכל. קודש הקודשים הוכן במיוחד כדי להניח שם את הארון, וזה מה שהעניק לו את הקדושה המיוחדת ואת התפקיד האחד והיחיד של טקס הכפרה השנתי ביום הכיפורים. בפסוק זה מתאר המחבר את מקום המחבור, הדביר הפנימי, שאליו היו צריכים להעביר את הארון, במקרה של כיבוש או חלילה במקרה של חורבן הבית. מדובר במערכת מחילות מסתור שהיו ידועות רק למעט אנשים, אשר הובילה מקודש הקודשים למקום המסתור, הדביר בתוך הבית מפנימה. ולפני הדביר 20 אמה אורך ו-20 אמה רוחב ו-20 אמה קומתו, ויצפה הוא זהב סגור. בפסוק ב' נאמר שקומת הבית הייתה 30 אמה, ולכן עלינו לפרש את תקרת קודש הקודשים נמוכה ב-10 אמות מתקרת בית המקדש, והיה קיים חלל או אולי מעין עליית גג בין התקרה הפנימית לגג של המקדש. אפשרות אחרת לפרש את הכתוב היא שאין המידה של 20 אמה מכוונת למידת הגובה שבין הרצפה לתקרה, אלא לגובה של הציפוי בזהב. 10 האמה העליונות צופו בחומר אחר, אבנים יקרות לפי דברי הימים. אחרים דרשו שאת 20 האמה האלה מונה כתוב מן הקרובים שעשה שלמה, שגובהם היה 10 אמות. זהב סגור הוא זהב טהור. בציפוי של לוחות הארז בזהב טהור יש דמיון לקרשי המשכן, שאף הם היו מצופים בזהב. וייצף מזבח ארז. את מזבח הקטורת, המזבח שניצב בהיכל, מול הפתח לקודש הקודשים, ציפה שלמה בלוחות ארז, ולאחר מכן שב וציפה אותו בזהב. הכתוב אינו מציין ממה היה עשוי מזבח הקטורת. ייתכן שהמזבח המקורי שהיה בשימוש במשכן, היווה את הבסיס למזבח החדש, שהיה גדול פי שניים מהישן, כמו שההיכל היה גדול פי שניים מהקודש שבמשכן. לאחר הערת הסוגריים אודות מזבח הקטורת, חוזר הכתוב לתאר את קודש הקודשים. וייצב שלמה את הבית מפנימה, זהב סגור. הכתוב חוזר אל הנקודה שבה הפסיק לפני המאמר המוסגר אודות המזבח. את לוחות הארז שעל קירות הדביר ציפו בזהב, ויעבר ברתוקות זהב לפני הדביר, ויצפהו זהב. הכניסה לקודש הקודשים הייתה דרך דלת, עליה הרכיבו שלשלת זהב, שעליה נמתחה הפרוכת, להמחיש את האיסור שחל על הכניסה לשם, שהייתה מותרת רק פעם בשנה ביום הכיפורים, ואך ורק לכהן הגדול. ואת כל הבית ציפה זהב עד תום כל הבית. את ההיכל והאולם ציפה בזהב רגיל, להבדיל מהזהב הסגור של קודש הקודשים. וכל המזבח אשר לדביר ציפה זהב. בפסוק כף נאמר שאת המזבח ציפה שלמה בלוחות ארז כדי להגדיל את נפחו. וכאן הוסיף שהוא ציפה אותו מבחוץ בזהב. הפסוקים הבאים מתארים את הקרובים ששוחחו על הארון הקודש. אדוני ציווה על משה לבנות את הארון שבתוכו הונחו לוחות הברית וצפחית המן. את הארון היה צריך לצפות בזהב טהור, שבחלקו העליון יצר את הכפורת, וממנה נמשכו הקרובים. דמויות מלאכיות בעלות פני ילדים, שפנו האחד לעומת השני. היו להם כנפיים שכיסו את הארון מלמעלה. במשכן היה גובהם כמטר אחד, וכאן במקדש כ5 מטר. סיפורם של הקרובים מעורר פליאה. הופעתם הראשונה הייתה בגן עדן. כאשר מגורש האדם משם בעקבות חטא עץ הדעת, הציב האלוהים בקדמת הגן את הקרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. לחסום את דרכו של האדם אל המרחב שהיה משותף לו ולאלוהים. בעמדתם זו מייצגים הקרובים את הריחוק והבידול שנוצרו בין האדם ובין האל. בפרשות המשכן והמקדש חוזרים הקרובים, אך הפעם לא כסמל הקטנת הנגישות של אל האלוהים, אלא להפך, על מנת להעצים ולהגביר את אותה נגישות. ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים, אשר על ארון העדות את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. במעבר מגן עדן למקדש עוברים הקרובים היפוך תפקידים, מחסימת הדרך לאלוהים לפתיחתה. התורה אמנם לא מתארת את דמותם של הקרובים, אולם ממעט המידע שהפסוקים מציגים בפנינו, עולה כי מדובר בדמויות מפוסלות בעלות פנים וכנפיים. והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו. הנביא יחזקאל אף מוסיף לתאורם ידיים וגב בחזון שמתואר בפרק י'. אל מול הקרובים ניצב ועומד שני בעשרת הדיברות, איסור מפורש על עשיית פסלים, לא תעשה לך פסל. המסורת ההלכתית החמירה בנושא זה, והטילה הגבלות על צורות שונות של אומנות יהודית העוסקת בדיוקנאות. אך בה בעת, בשעה שבכל העולם כולו חל איסור על יצירת פסלים, יצירת הקרובים במקדש היא חובה. נראה שהמקדש מקפל בתוכו את אחד המתחים התיאולוגיים העמוקים ביותר, מתח שמפרה ומזין את מסורת הקדושה היהודית. הקדושה הינה מושג יסוד במחשבה המקראית והיהודית, ומן המאורפלים שבה. רגע לפני קבלת התורה, אומר משה בשמות פרק י"ט ופסוק כ"ג, ויאמר משה אל אדוני, לא יוכל העם לעלות אל הר סיני, כי אתה העדות הבנו לאמור, הגבל את ההר וקידשתו. נראה כהיעדר נגישות הינו סימן של מרחב מקודש. בדומה לכך, המילה הקדושה ביותר בשפה העברית, השם המפורש, היא מילה אסורה בהגייה. והמרחב הקדוש ביותר, קודש הקודשים, הוא מרחב אסור בגישה. הקדוש הוא מחוץ לתחום. בהיכלו של האל שומע הנביא ישעיהו את אחד הפסוקים החידתיים במקרא כולו. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. החלק הראשון של הפסוק מכריז על נבדלותו המוחלטת של אלוהים, וכנגדו החלק השני של הפסוק מתאר את נוכחותו הממלאת כל. האם אלוהים הוא האחר המוחלט או הנוכח המוחלט? הפער בין האל שבו אנו מאמינים לבין האל שאיתו אנו חיים הוליד זרמים מחשבתיים רבים בתולדות המחשבה היהודית, אשר ביקשו ליצור סינתזה בין האמונה הקלאסית באלוהות נשגבת, לבין קיום חיים שבהם נוכחת אלוהות נגישה יותר, עמנו אל. קשה לדמיין סתירה פנימית גדולה מזו המופיעה בקודש הקודשים. בתוך הארון מונחים על פי המסורת עשרת הדיברות, שבהם כתוב לא תעשה לך פסל וכל תמונה, ומעל הארון מונחת כפורת, שממנה יוצאים שני קרובים בעלי פנים וכנפיים. בלב המקדש ממקמת התורה את הפרדוקס הגדול מכולם. נראה כי שני הקולות הבוקעים מתוך קודש הקודשים מקיימים את המתח שעתיד לאפיין את מסורת החשיבה הדתית היהודית לאורך הדורות, שאיפה להרחקת האל מן המרחב האנושי היומיומי, לצד בקשת מענה לצורך האנושי העמוק לחוש את קרבתו והדרכתו. ויעס בדביר שני קרובים עצי שמן, 10 אמות קומתו. במקדש למוע היו שני זוגות של קרובים, הקרובים שהיו על הכפורת מעל הארון, ירושה מן המשכן, אלה היו עשויים מזהב טהור שנמשך מהציפוי של הארון. שלמה הוסיף זוג נוסף של קרובים, שהיו עשויים מעץ זית מצופה בזהב, שהיו מוצבים על קרקע המקדש מאחורי הארון. גובהם של קרובים אלה היה 10 אמות ורוחבם 20 אמות, ממדים גדולים בהרבה מאלו של קודש הקודשים שבמשכן עצמו. ו5 אמות כנף הכרוב האחת, ו5 אמות כנף הכרוב השנית, 10 אמות מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו, ו10 באמה הכרוב השני, מידה אחת וקצב אחד לשני הכרובים. לכל אחד מהכרובים החדשים הייתה מוטת כנפיים של 10 אמות, כך שמוטת הכנפיים הפרוסות של שני הכרובים יחד הגיעה ל20 אמות כרוחבו של הדביר כולו. נשים לב שהכתוב אינו מציין את מידת גופם של הכרובים, והתלמוד מפרש שבאופן פלאי גופם לא מילא מקום כלשהו במרחב. קומת הכרוב האחד 10 באמה, וכן הכרוב השני, ויתן את הכרובים בתוך הבית הפנימי, ויפרסו את כנפי הכרובים, ותיגע כנף האחד בקיר, וכנף הכרוב השני נוגעת בקיר השני, וכנפיהם אל תוך הבית נוגעות כנף אל כנף, וייצף את הכרובים זהב. הכרובים ניצבו מעל הארון כשגבם מופנה מערבה, ופניהם מזרחה לעבר הפתח של קודש הקודשים והמקדש עצמו. הכנפיים מילאו את חלל הדביר מקיר לקיר, ובמרכז החדר נגעה הכנף הימנית של האחד בכנף השמאלית של שכנו. הצורה מדויקת של הקרובים ואופן עמידתם משני צידי הארון, האחד מול השני, אינה ברורה. בפסוקים הבאים עוזב המחבר את קודש הקודשים ומותר את קירות המקדש. את כל קירות הבית מיסב קלה, פיתוחי מקלעות קרובים ותמרות קרובים, ופטורי ציצים מלפנים ולחיצון. בנוסף לאיתורים של לוחות הארס שציפו את פנים ההיכל והדביר, שהוזכרו בפסוק י"ח, נזכרים כאן איתורים נוספים, גילופים וחריטות של צורות כלואות ושזורות זו בזו, צורות של קרובים, דקלים ופרחים פתוחים. את קרקע הבית ציפה זהב, לפנימה ולחיצון. את הרצפה כיסה שלמה בלוחות עץ ברוש, אותו ציפה בזהב, הן בקודש הקודשים והן בהיכל. ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי שמן, העיל מזוזות חמישית, ושתי דלתות עצי שמן, וקלה עליהם מקלעות קרובים, ותמרות ופטורי ציצים וציפה זהב. וירד על הקרובים ועל התמרות את הזהב. הפתח לקודש הקודשים היה סגור בשתי דלתות עשויות עץ זית, מאותרות בקישוטים שונים ומצופות זהב. המזוזות היו עשויות מ5 לוחות עץ בגודל שונה, מה שיצר עיצוב מדורג. וכן עשה לפתח ההיכל מזוזות עצי שמן מעת רביעית ושתי דלתות עצי ברושים. בפתח ההיכל היו שתי דלתות מעץ ברוש ומזוזות מדורקות מעץ זית. שני צלעים הדלת האחת גלילים, ושני קלעים הדלת השנית גלילים. וקלה קרובים ותמרות ופטורי ציצים, וציפה זהב מיושר על המחוקה. כמו הדלתות של קודש הקודשים, גם דלתות ההיכל היו מאותרות בקרובים, עצי תמר ופרחים. ויבן את החצר הפנימית, שלושה טורי גזית וטור קירוטות ארזים. את המקדש הקיפו שתי חצרות. החצר הפנימית הצמודה לאולם ולפתח הראשי של המקדש, שבה היו ממוקמים עזרת הכהנים ועזרת ישראל. והחצר החיצונית, שבה היו ממוקמים עזרת הנשים ועזרת הגויים. החצר הפנימית הייתה מוקפת בחומה שהייתה בנויה משלוש שכבות של אבני גזית, מעליהן קורות מעצי ארז וחוזר חלילה. בשנה הרביעית יוסד בית אדוני בירח זיו. את היסודות לבניין המקדש הניחו בשנה הרביעית למלכות שלמה, בחודש זיו לפי לוח השנה הפיניקי, הוא חודש אייר של לוח השנה העברי. ובשנה האחת עשרה בירח בול, הוא החודש השמיני, קלה הבית לכל דבריו ולכל משפטיו, ויבנה הוא שבע שנים. המקדש נחנך בשנה האחת עשרה למלכות שלמה, בחודש בול, הוא חודש חשבן. העיסוק המפורט בתוכנית הבית מעלה על נס את גודל מימדה ותפארתו של המקדש, ומדגיש את חשיבותו ומרכזיותו בחיי העם והממלכה. שילוב הסיפור של בניית הבית בתוך תיאור בניית הממלכה מלמד על הקשר הפנימי הדוק בין מלכות בית דוד למקדש. תלות זו היא הציר המרכזי שעליו נבנית מלכות יהודה. נוכחות המקדש בלב חיי האומה שמרה על מלכות בית דוד ואפשרה לה להתקיים כל עוד עמד המקדש על תילו. דוד הקים שני מפעלים גדולים בחייו. הוא ביסס את מלכות ישראל והתחיל את בניין המקדש. הוא לא ראה בכך שני עניינים, אלא מהות אחת. מלכות ישראל קשורה בטבורה, בקשר בל ינתק אל המקדש. הקשר בין מלך למקדש לא היה דבר חדש בעולם העתיק. שם עשתה המלכות את עצמה אלוהית, או שנחשבה לחלק ממנה, ולכן המקדש היה שייך למלך. אפילו בישראל נהגו כמה מלכים כמו ירובעם כפטרונים על המקדש. גם אצל דוד המקדש היה מקדש מלך, אבל לא מקדשו של דוד המלך, אלא מקדשו של מלך מלכי המלכים. דוד אינו מלך המקדש אלא עבדו. שלמה שהלך בדרכי אביו, כינה את עצמו בעת חנוכת המקדש עבדך בשעה שהתפלל לאלוהים. כנות עבודתו של דוד ברא כבר בבחירת מקום המקדש. דרכם של מלכים להתכבד במקדש ולהתעצם על ידיו. לשם כך הם נתלים במקומות מקודשים, זה מכבר מתוך תקווה שהילת המקום העתיק תחפוף גם על מלכותם. דוד לא נאחס בקדושה ובגדולה שמכבר. הוא יצא מחברון, עיר האבות ומקום קבורתם, המקום הקדוש ביותר לעם ישראל עד אז, ובחר בירושלים, שמעלתה הייתה אז נסתרת ונעלמת. ירושלים נחשבה בין העם לעיר יבוס, עיר נוכרית, זרה ומאיימת, ודוד הוא זה שחשף את קדושתה. מכאן ואילך נקשרה מלכות בית דוד למקומו של המקדש. דוד שאב מן המקדש את עוצמתו להנהיג את העם, ומלכות בית דוד משכה ממנו את כוחה עד חורבנו של המקדש שהיווה את חורבנה שלה. מידך גם המקדש תלוי במלכות, ומעתה יהיו שניהם צמודים יחד כמתואר במזמור ב'. ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. דוד ביקש קודם כל מקום לשכינה. הקדוש ברוך הוא בנה בירושלים את ביתו של דוד, ולבסוף אישר גם את בניית המקדש בסמוך. ואבחר בירושלים להיות שמי שם, ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל. וכך נקבע הדבר בתפילתם של בני ישראל. ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת, ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם, וכיסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין. הסתייגות מן ההצמדה הגיאוגרפית המוחלטת של בית המלך לבית המקדש נמצאת לאחר הכישלון והחורבן בחזונו של יחזקאל על צורת הבית לעתיד לבוא. ויאמר אליי, בן אדם, את מקום כסאי ואת מקום כפות רגלי אשר אשכון שם בתוך בני ישראל לעולם, ולא יטמאו עוד בית ישראל את שם קודשיהם ומלכיהם בזנותם ובפגרי מלכיהם במותם. בתיתם סיפם את סיפי ומזוזותם את אצל מזוזתי, והכיר ביני וביניהם, וטמאו את שם קודשי בתועבותם אשר עשו, ואוכל אותם באפי. עתה ירחקו את זנותם ופגרי מלכיהם ממני, ושכנתי בתוכם לעולם. פרק ז' פותח בתיאור המבנים השונים הכלולים בארמון המלכותי, הנקרא כאן בית שלמה. ואת ביתו בנה שלמה 13 שנה, וייחל את כל ביתו. 13 שנה נמשכה בניית בית שלמה, לא נאמר מתי החלה בנייתו, אולם מן הכתוב בפרק ט' ופסוק י' משמע שהחל בבניינו לאחר שסיים את בניין בית המקדש. ויבן את בית יער הלבנון, 100 אמה אורכו ו-50 אמה רוחבו ו-30 אמה קומתו, על 4 טורי עמודי ארזים וחרוטות ארזים על העמודים. הבסיס והשלד של הבניין היו 4 טורים של עמודים עשויים מעצי ארז, לכן נקרא בית יער הלבנון, שבסיסו דומה ליער. 4 טורי העמודים חילקו את הבניין לאורכו ל3 חלקים שווים. על העמודים היו מונחים לוחות עצי ארז ששימשו כרצפה של החדרים שמעליהם. וספון בארז ממעל על הצלעות אשר על העמודים 45, 15 הטור ושקופים 3 טורים ומחזה אל מחזה 3 פעמים. זהו מקרא עמום למדי שמתייחס כנראה לחדרים של הבניין והחלונות שלהם. וכל הפתחים והמזוזות רבועים שקף ומול מחזה אל מחזה 3 פעמים. חללי הפתחים שהעמידו בכותלי הבית והקורות שתמכו הפתחים, המזוזות, היו כולם רבועים. ואת אולם העמודים עשה 50 אמה אורכו ו-30 אמה רוחבו. בדומה להיכל שלפניו נבנה אולם כניסה, גם כאן נבנה אולם לפני בית יער לבנון ששימש לו כמבוא. אורכו היה כרוחבו של הבית שאליו שימש כמבוא. ואולם על פניהם ועמודים ואב על פניהם. בדומה לשני העמודים יכין ובועז שהעמיד לפני אולם ההיכל, גם כאן העמיד עמודים לנוי לפני אולם העמודים. את שני העמודים חיבר אב קורת עץ עבה שתמכה בעמודים. ואולם הכיסא אשר ישפוט שם, אולם המשפט עשה, וספון בארז מהקרקע עד הקרקע. עוד אחד מהבניינים בקומפלקס המלכותי היה אולם המשפט. לפי תרגום יונתן מדובר היה בשני אולמות. אולם הכיסא שבו שפט שלמה את העם, ואולם המשפט מבוא לאולם הכיסא. וביתו אשר יישב שם, בית המגורים של המלך, חצר האחרת מבית לאולם. בית המגורים היה מאחורי אולם הכניסה של בית יער הלבנון. כמעשה הזה היה. הבית שבנה שלמה לעצמו ולבת פרעו, נבנה באותו אופן שבו נבנה אולם המשפט. ובית יעשה לבת פרעו אשר לקח שלמה, כאולם הזה כל אלה. כל הבניינים שהוזכרו לעיל, המקדש, בית יער הלבנון, בית המגורים של המלך, אולם המשפט וביתה של בת פרעו, היו עשויים אבנים יקרות כמידות גזית, מגוררות במגירה מבית ומחוץ. בניינים אלה היו עשויים אבני גזית, שהיא אבן שיש יקרה, מלוטשת מכל צדדיה. ואבנים אלה הונחו, וממסד עד התפחות, ומחוץ עד החצר הגדולה, שהקיפה את כל הקומפלקס המלכותי. ומיוסד, כל בניין ובניין מבנייני המלך עמד על אבנים יקרות, אבנים גדולות, אבני 10 אמות ואבני 8 אמות. ומלמעלה, מעל אבני היסוד, אבנים יקרות כמידות גזית וארז. והיו מצופות בעץ ארז. וחצר הגדולה סביב 3 טורים גזית וטור כרוטות ארזים. חומת החצר הגדולה שהקיפה סביב את כל המבנים שנמנו עם קומפלקס הבתים של המלך, הייתה בנויה לסירוגין 3 נדבכי אבן גזית, ונדבך אחד של קורות ארז, ולחצר בית אדוני הפנימית ולאולם הבית, אותם תיאר בנפרד קודם לכן. וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצור, בן אישה אלמנה הוא ממתי נפתלי ואביו, איש צורי חורש נחושת, וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת, לעשות כל מלאכה בנחושת, ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו. ויצר את שני העמודים נחושת, 18 אמה קומת העמוד האחד, וחוט 12 אמה יסוב את העמוד השני. ושתי כותרות עשה לתת על ראשי העמודים מוצק נחושת, 5 עמוד קומת הכותרת האחת, וחמש עמוד קומת הכותרת השנית, שבחים מעשה שבחה, גדולים מעשה שרשירות לכותרות, אשר על ראש העמודים שבעה לכותרת האחת, ושבעה לכותרת השנית. ויעש את העמודים ושני תורים סביב על השבחה האחת לחסות את הכותרות אשר על ראש הרימונים, וכן עשה לכותרת השנית. וכותרות אשר על ראש העמודים מעשה שושן באולם, 4 עמות. וכותרות על שני העמודים גם ממעל מלאומת הבטן אשר לעבר השבחה. והרימונים 200 תורים סביב על הכותרת השנית, ויקם את העמודים לאולם ההיכל. ויקם את העמוד הימני, ויקרא את שמו יכין. ויקם את העמוד השמאלי, ויקרא את שמו בועז. ועל ראש העמודים מעשה שושן, ותיתום ממלכת העמודים. ויעש את הים מוצק, 10 באמה משפתו עד שפתו, עגול סביב, וחמש באמה קומתו, וקו 30 באמה, יסוב אותו סביב. ופקעים מתחת לשפתו סביב, סובבים אותו 10 באמה המקפים את הים סביב, שני תורים הפקעים יצוקים ביצוקתו. עומד על 12 בקר, 3 פונים צפונה ו3 פונים ימה ו3 פונים נגבה ו3 פונים מזרחה, והים עליהם מלמעלה וכל אחוריהם ביתה. ואביו טפח, ושפתו כמעשה שפת כוס פרח שושן, 2000 בת יחיל. תודה לכם על האזנתכם ולהשתמע. האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי, עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו כל הישועה, תא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.